כן, אנחנו בפרק חמישי בסוגיה של כל האומר דוד חטא אינו לא טועה. כשאנחנו אמורים היום להתחיל את פסקה סמיך אליף. בפירוט הגמרא את חטאו של דוד, מה היה שם, שאי אפשר להבין את הדברים בצורה פשוטה, אז יש שם שני מוקדים לבעיה. ההתנהגות שלו ביחס לאוריה ואת ההתנהגות שלו ביחס לבת שבע. אז ביחס לאוריה, את אוריה חיתי קיטה בחרב, ולמדנו בפעמים הקודמות מה הייתה הבעיה שם. ומשיך הפסוק ומפרט פה את עבטתו של דוד, ואת אשתו לקחת לך לאישה. אומרת הגמרא, ואת אשתו לקחת לך לאישה, הביטוי לקחת הוא בעצמו אומר שזה לא היה סיפור של ניוף. את אשתו לקחת לך לאישה, ליקוחין יש לך בה. אדם לא יכול לקחת לאישה, אישה נשואה, כי אין הליקוחים תופסים. רש"י אומר, ליקוחים יש לך בה, קידושים תופסים בה, שאינה אשת איש. כדי שמואל, איך יכול להיות שבת שבע אשת אוריה היא איננה אשת איש? זה מוסבר על פי דבריו הידועים של שמואל בר נחמני. דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל היוצא למלחמת בית דוד, כותב גט כריתות לאשתו. גט כריתות, רש"י מסביר גט כריתות על תנאי. על תנאי שאם ימות, תהיה מגורשת. ותהיה מגורשת מעכשיו. ופעמים שהוא טרוד בצאתו ושולחו מן המלחמה. לפעמים עוד לפני שהוא יצא לצבא, הוא היה בהול לגיוס, והוא לא נתן, וכמו שמסופר שם באמת בפסוקים שמובאים פה בהמשך הגמרא בסוגריים, שנאמר, ואת עשרת חריצי חלב האלה תביא לשר האלף, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ערובתם תיקח. מהי ערובתם? תני רב יוסף, דברים המעורבים בינו לבינה. וזה מה שרש"י מסביר. זאת אומרת, שלושת אחי דוד הגדולים שהם יצאו למלחמה, אז בצאתם הם לא נתנו את גט הכריתות לנשותיהם, וישי אבי דוד הוא כנראה מיסד את הרעיון הזה, זאת אומרת, הוא ייסד, זאת אומרת, הוא העלה לראשונה את הרעיון הזה. על כל פנים, הראשונה שאנחנו שומעים את הרעיון הזה, אנחנו שומעים את זה במה שישי שולח את דוד אל שדה המערכה, ובין היתר, אז הוא פוקד אותו לקחת את ערובתם של אחיו, כלומר דברים המעורבים בינו לבינה, כלומר את הגט שאחיך לא הספיקו לתת לנשותיהם בשעה שהם יצאו לקרב, אז עכשיו תיקח מהם. וכנראה את המנהג הזה, את העיצה הזאת שהגה ישי אבי דוד, אימץ דוד, ואצלו זה היה הוראה גורפת לכל חייליו, שכל אלה שבאותו רגע שהם מגויסים, הם נותנים גט כריתות לנשותיהם. ואת ערובתם תיקח, שם דובר על מלחמת שאול. בין דוד לגוליית, זו הייתה המערכה שם בעמק האלה, ששם הלכו האחים ואת ערובתם הוא נתבקש להחזיר הביתה, להביא הביתה. דברים מעורבים ביניהם, מה זה דברים מעורבים ביניהם? היינו קידושים. תיקח, כלומר תבטל, תבטל תגיד את הקידושים, הדברים המעורבים ביניהם, לא ברור לי כל כך מה זה המילה הזאת, מעורבים, אולי מערבים ביניהם, אלה שיוצרים אותם ערבים, קשורים זה בזה. אז את זה תיקח, קח מהם את הדברים הגורמים לעירוב ביניהם, אולי ככה צריך לגרוש, ואם לא, אז אני לא בדיוק מבין מה זה דברים מעורבים. היינו קידושין, תיקח, תבטל על דגת שתביא להם מן המלחמה. תביא להם למי? אם אני מבין, תביא להם לנשותיהם, תחזיר הביתה. תביא מהם מן המלחמה. עכשיו, אני לא מבין מה זאת אומרת, שדוד ייתן את הגט לאחיו, או אולי הוא יביא להם את יביא להם את השטר, ושהם יחתמו עליו, וישלחו. לא כל כך ברור לי פה הסגנון. אבל הרעיון הוא ברור, הנקודה העיקרית היא ברורה, שהוא צריך לקחת גט, לבצע גט. טוב, אנחנו נראה ששיטת הרב, אם אני זוכר טוב מפעמים קודמות שלמדתי את זה, היא לא כמו שיטת רש"י. הוא מסביר אחרת את הנושא הזה של הגט. הוא כנראה מסביר, נפרט יותר בהמשך, כנראה יותר כמו שיטת הרמב״ם, שהגט הזה הוא לא היה על תנאי, אלא היה גט נקודה. אבל שיטת רש"י, דומני שגם שיטת תוספות, היא אומרת שזה גט על תנאי, שאם ימות או לא ישוב מן המלחמה, כי אז יתפוס הגט למפרע. כן? מה אתה אומר? כן, כן. כדי שמואל, הוא מקדים לנו את מה שאומרת הגמרא. דאמר רבי שמואל, רש"י הוא מסביר לנו את הגמרא. אז זה שמואל בר נחמני, כן. כן.
אז נחמני זה שמואל של רב או שזה אחד אחר?
לא.
דור אחר.
ואת אשתו לקחת לך לאישה. לקוחים יש לך בה. ואמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, כל היוצא למלחמת בית דוד, כותב לאשתו גט כריתות. אומר הרב, האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, ואינן מצוירות כאין אגודת שותפים לצורכי קניינים אהובים או נדרשים להן. אצלן תהיה אהבת האומה בכללה רק אז מבוססת, שתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים. אל הטבת מצב המשפחה היחידה, שלשם הטבתה התאגדה האומה. כשם שחיות מדבריות הבודדות בטבען, מתקבצות לפעמים לרגלי צרה משותפת או למחזה רווח של טרף משותף. על כן, אימוץ הזכרת המשפחה ואיגודה לפי מצבן הן, הוא ראוי להיות ממכשירי זריזות הקרב, על כן היו הנשים באות במלחמה ומשותפות עם הבעלים. לא כאלה חלק יעקב, שתכלית מציאות האומה מצד צורתה, מצד נשמתה ואורח חייה, בשביל קדושתה ורוח השם השפוך עליה, זהו האוצר היותר יקר מכל חמדה, זהו החפץ העליון של כל יחיד באומה ושל כל הכלל כולו. זהו נותן עוז ועטרה להוויית המשפחה עצמה בצביונה המקודש הישראלי. על כן, בבוא התור לעבוד לטובת האומה בכללה, אז כשרג בתיארה תיבטל אהבת המשפחה, לבל תחלל את עוז אהבת האומה. היציאה למלחמה לא הייתה על פי חשבון של הצלחת הפרט, שחשב שכשישוב מן המלחמה יהיה מוצלח ומאושר. לא, הוא צייר בעצמו כאילו התייאש מן החיים הפרטיים. והולך הוא בשמחה על מנת למות מות גיבורים וקדושים במלחמת השם, לרומם קרן לעמו. על כן כותב גט קריטות לאשתו, לייאש את לבבו בכל האפשרים מקשר משפחה ומהרעיון הפרטי התלוי בו. בהיותו דורך מהלך של רעיון יותר כללי ויותר עליון, מהלך עבודת הקודש של העם כולו. התוכחה אמנם נמרצי, שבשעה שהכלל הוא מתרומם ומתקדש ביותר, אין הדבר ראוי להשתמש בעילויים לנגוע במצב אחד מהם הפרטי, שנעשה חופשי על ידי תרוממותם העליונה. ומכל מקום, מאת השם הייתה זאת, שליקוחים יש לך בה, שסוף כל סוף גט קריטות כותב לאשתו. ועוד יש בזה הוראה המאמתת בפועל את הניתוק המעשי מחיי המשפחה הפרטית בשביל העניין הכללי הלאומי, שגם זה, אף על פי שנסתבב במחאוב, מכל מקום סופו הוא שיהיה לברכה, להגביר חיל ולאמץ רוח, ועוז ימין השם רוממה בגבורת אש ימינו, הנטויה על עמו ונחלתו. ואת אשתו לקחת לך לאישה. ליקוחין יש לך בה. דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל היוצא למלחמת בית דוד, כותב לאשתו גט קריטות. האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, ואינן מצוירות כעין אגודת שותפים לצורכי קניינים אהובים או נדרשים להן, אצלן תהיה אהבת האומה בכללה רק אז מבוססת. כשתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים, אל הטבת מצב המשפחה היחידה, שלשם הטבתה התאגדה האומה, כשם שחיות מדבריות הבודדות בטבען מתקבצות לפעמים לרגלי צרה משותפת או למחזה רווח של טרף משותף. סוגיה גדולה, יסודית, שביסודה העיון, הדיון, ההתבוננות במה זה המוסד הזה שנקרא עם, מה זה המוסד הזה שנקרא מדינה, בשביל מה זה טוב, או למה המציאות הזאת קיימת, מה הכוח המניע אותה. והתשובה, שדומני שהיא התשובה הנורמטיבית בכל מדעי המדינה, דומני שאם תשאלו בכל מקום בעולם, היא לא ממש בעניינים, אבל ממה שאני משאר וקצת יצא לי להכיר, אז התשובה היא תהיה מה שמתנסח בלשונו של הרב, שדומני שהוא מצטט הוגים נוחרים, המדינה היא חברת אחריות גדולה. זה הביטוי המפורסם של הרב, שהוא מצטט. את מי הוא מצטט? לא ברור לי כל כך את מי הוא מצטט. דומני שהוא מצטט או את לוק או את הובס. שהתפיסה היא שהמדינה היא כמין חברת ביטוח. ההיגיון שמניע את הישות המדינית, זה אותו היגיון שמניע תאגיד כלכלי, בנק, חברת ביטוח. מה עניינו של התאגיד הזה שנקרא בנק? כדאי שאני ואתה ואתה ועוד כמה שיותר אנשים, בואו נתאגד ביחד, נשקיע את הכסף ביחד. בשביל מה זה טוב שנעשה את זה ביחד? זה טוב, אז נוכל לעשות כסף בגדול. מי יעשה את הכסף בגדול? הבנק. אז מה אכפת לי מהבנק? אכפת לי כי אחר כך זה יחולק לנו דיווידנדים. זאת אומרת, אנחנו מייסדי הבנק, אשיות הבנק, שסך הכל כספו של הבנק הוא הליכוד של כל ההון של הפרטים, והופך להיות הון גדול, ובהון גדול אפשר לעשות הון עוד יותר גדול כידוע. ובמסגרת זאת נרוויח. אני, שאני הסכמתי להפקיד את כספי בבנק, זה שאני הסכמתי להשקיע את כספי בחברת הביטוח, בינינו אכפת לי מחברת הביטוח, שחברת הביטוח תתעייד מצידי, רק הכסף שלי שלא יתעייד. זאת אומרת, חשוב לי חברת הביטוח, כי אני ארוויח מזה. לא שהמוסד הזה ממש מעניין אותי. זאת אומרת, הוא מעניין אותי בשביל האינטרס שלי. זהו הבנק, זה חברת הביטוח, זו המדינה. למה צריך שנהיה ביחד? תביאים השניים, הנה אחד, אחות המשולש, לא ממראה, ינתק, ושנהיה מדינה, נוכל... בקיצור, זה היגיון כל כך בסיסי, יש אותו גם לזבות, ולבבונים, וללוויתנים. עדר. כדאי שנהיה בעדר. למה זה טוב שנהיה בעדר? זה נהיה טוב בעדר, טורפים ביחד, מגינים ביחד. אתה חש יותר בטוח שיש לך הרבה איתך. הצורך לביטחון, ביטחון כלכלי, ביטחון קיומי, ביטחון לא יודע מה, מכל הסוגים. זה יוצר את התאגיד הזה ששמו, כולם ביחד, עדר. הנטייה הזאת זה נטייה קמאית, עמוקה מאוד ברוח האדם, שהיא נטיית השרידות. שיכול להיות שבבני אדם, אחרי שהתעדרנו, התגבשנו, אנחנו כולנו אחד עם השני והפכנו להיות לכלל עם, אחרי זה נוצר לנו זמן. עכשיו, לו היינו עדר של עריות, אז לא היינו תוסכלים מזה שיש לנו זמן. מה עושים שיש זמן? שוכבים ולא עושים כלום, עד שרעבים, קמים טורפים. בני אדם יש להם מבנה בעייתי, שכשיש להם זמן, אז יש להם את מה שלא קורה לבעלי חיים, והם משועממים. וכתוצאה מהשעמום, אז צריך לשרוף את הזמן. שורפים את הזמן באמצעות תרבות. זאת אומרת, בשעות הפנאי זה הזמן להשקיע בכל מה שאתה יכול להשקיע, לשעשע את עצמך. ויש שם המון דברים שבהם בתור בן אדם אתה אמור להיות על מחשבה יוצרת ותשעשע את עצמך. אתה יכול ללמוד, אתה יכול לאסוף פרפרים, אתה יכול... קיצור, כל מה שאנשים עושים בזמן, ולאט לאט הולכת ונוצרת שם התרבות. אבל סך הכל התשתית שבגללה נמצאים ביחד, זאת אומרת, אני מנסה להגיד שהרובד הזה שהוא לא כל כך נמצא אצל בעלי חיים, זאת אומרת, אולמות קונצרטים וכדומה ועוד, זה גם כן, לו הייתי חי בתור רובינזון קרוזו, לא היה לי אולם קונצרטים. ובגלל שאנחנו ביחד, אז אנחנו יכולים גם להשתעשע ביחד. לחם ושעשועים. סך הכל, מה בן אדם צריך בחיים? לחם, שעשועים. מאוד, מאוד מועילה לזה המדינה. יכול להיות שצריך להוסיף פה או טיפה לכמה דברים, אבל לענייננו מספיק, בסרטוט אולי גס של מה שעשיתי פה, במהמניעים הראשיים, לישותה של מדינה, וכאלה פחות או יותר נראות המדינות לכל רחבי הגלובוס ולכל רחבי ההיסטוריה. כשאנחנו מנתחים את המניעים, איך נקרא להם, הפסיכולוגיים האלה או הרוחניים האלה, שהם מלכדים פה את הפרטים והופכים אותם לישות לאומית, אנחנו מגלים, כמו שאנחנו מגלים ביחס לניתוח התאגיד הבנקאי. סך הכל, הנקודה הכי חשובה במדינה, בעומק העניין זה הפרט. תגיד, זה לא נכון? עובדה שהמדינה מגייסת את פרטיה ושולחת אותם אל שדות הקטל, ולך תדע מי חוזר משם. לא להתבלבל, העובדה הזאת היא לא היא לא, לא מוכיחה שהאוריינטציה שסרטטנו פה היא איננה נכונה. כי גם הבנק, ברגע שאני משום מה רוצה להוציא את כספי, רגע, הפקדת, אתה תוציא את הכספים שלך, אתה תקבל כנס. מה כנס? מה אכפת לי? זה הכסף שלי. כסף שלך, אבל הוא מופקד עכשיו אצלנו. אבל מי זה אתם אצלנו? האצלנו הזה, כל קיומו זה רק אני. והערך של... זה נכון שזה בא למענך, אבל אם כל אחד ימשוך את הכסף שלו בצורה פראית, אז כולם יפסידו מזה. אז יש כללים כאלה, שבשבילם, סוף דבר, אתה יכול להיפגע מהבנק, שכל קיומו הוא רק קיים בשבילך. כי ברגע נתון שפתאום אתה צריך, אתה לא יכול. אז הנה אתה רואה שגם תאגיד כזה שבאמת הוא נוצר אך ורק, והעניין שיש לך בו הוא פרטיותך, הוא גם משעבד אותך. הוא גם משעבד אותך, הוא מחייב אותך, הוא עלול גם לגרום לך הפסדים, אתם יודעים. אבל מכל מקום, כל האינטרס שלך בעניין וכל הערך של העניין זה באמת הפרט. על אף שיש, שהמערכת הזאת גם גורסת אותך בצורה אלטרואיסטית, בצורה כזאת שהיא מאבדת את טובת הפרט למען הכלל. ומכל מקום, הכלל ערכו הוא טובת הפרטים שלו. ככה זה במדינה. אז יש מצב שאתה משלם מיסים למדינה, אתה משלם לפעמים בחייך למדינה. אבל אילולי שיש רווחים לפרטים מן המדינה, לא הייתה מדינה. וטוב לי, זה כמו השקעה מסחרית כזאת. זאת אומרת, אני משקיע ימי מילואים, בתקווה שאני לא ארג שם, ומשקיע מיסים, בתקווה שזה יחזור אליי בכל השירותים שהמדינה תשרת אותי. סך הכל, יש פה כך ותן, והעניין הכללי, הוא אומר שיש אינטרס לפרטים ביותם מאוגדים במדינה. זו תורת המדינה על רגל אחת, באוריינטציה הטבעית, שאני חוזר עוד פעם, דומני שעל אף המילים הקצרות, ואולי גם הגסות, שאני מנתח פה את הדברים, דומני שבכל מדעי המדינה, בפילוסופיות אלה שתופסות מקום על פני הגלובוס, בתור, לא בתור, אני יודע, המדינה הפלטונית, אלא מדינה מדינית, אז הרוח הזאת היא קרובה למה שמתרחש. וזה מה שכותב פה הרב. האומות שמטרת הווייתן היא חומרית. זאת אומרת, תועלת ממשית ועכשווית. והינן מצוירות כעין אגודת שותפים לצורכי קניינים אהובים או נדרשים להם. מה שאמרנו פה, כן בנק, כן חברת ביטוח. אצלן תהיה אהבת האומה בכללה, רק אז מבוססת. כשתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים, איך אתה יכול להלהיב את הפרטים שיהיו מסורים למדינה, אם זה יהיה ברור להם שהמדינה מועילה להם? כי אם יותר מדי ילך ויסתבר לפרטים שהמדינה עושקת אותם, והמדינה, בקיצור, לא טוב לי המדינה, אז תכף יהיו הפגנות, ותכף יהיו, בקיצור, יהיו כל מיני דברים שיערערו פה את המציאות, כי סך הכל, אם לא טוב לי, אז מה יעודד אותי לתרום למדינה שלי? אני מוכן לתרום אם אני ארוויח מזה. כל פנים, לאף אחד אין עניין שיהיה בנק, והבנק שירוויח ושהוא יפסיד מזה. אין דבר כזה. ואם אתה רוצה לבסס את אהבת האומה באומות, תחנך אותם, תסביר להם, תטמיע בהם, צור בהם את התודעה, עד כמה הם ירוויחו מזה, עד כמה הם ייהנו מזה, עד כמה טובת האומה תשוב לטובתם האישית.
פשיזם, דברים מהסוג הזה, לא, טוב, בסופו חושב שאולי לומר, זה לא מצליח,
כי העם
לא הולך עם זה
בסוף,
כי
נמאס
לו לגמרי, וזה פשוט לא יכול ללכת.
כן, אז בסדר, אז אני אמרתי, על פי רוב, זה מה שנמצא, אז בדוגמה שאתה מביא, מכאן ראיה לסתור את דבריך. כמה מדינות פשיסטיות ישנם? יפה. אז בכל ההיסטוריה אנחנו לא יודעים על הדברים האלה כל כך, וכשהיו, זה היו אפיזודה כזאת, לא, שהיא רק בעידה שזה לא אוריינטציה. צריך לדון בו, ואני לא מעוניין לדון בו עכשיו, כי פשוט זה יסיט אותנו מהסוגיה שלנו. רק בגדול אני אגיד שזה לא נכון מה שאתה אומר. זאת אומרת, הרב לא סותר את עצמו, למרות שאתה מצטט נכונה את מה שהרב אומר במקום אחר. טוב, הסוגיה הזאת היא יותר עשירה וצריך להוסיף בה. אני אמרתי מאוד שאני אומר את הדברים בצורה של סקיצה, זה כמה... בצורה גסה, אני מתאר פה את הדברים בצורה מינימלית כדי להבין גם מה מתרחש וגם מה הרב אומר פה, זה בעיקר העניין שלנו פה. אבל ונבין טוב קודם כל מה שהרב אומר פה, אחר כך, אז נשווה למקומות אחרים. אולי ואולי, אינני יודע אם נעשה את זה בכלל במסגרת השיעורים שלנו פה עכשיו. כן. אז האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, ואינן מצוירות כאין אגודת שותפים לצורכי קניינים אהובים ונדרשים להם, אצלן תהיה אהבת האומה בכללה רק אז מבוססת. זה מה שיבסס את אהבת האומה. איך? כשתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים, שהפרטים ירגישו שהמדינה זה משהו טוב. טוב למה? להם. להם כמה? כפרטים. אל... הם כפרטים, זאת אומרת, להם פרטים, כי אני אומר שאני רוצה שיהיה טוב לי, אני ואשתי זה אותו דבר, אני וילדיי זה אותו דבר, אז שיהיה טוב לי, יהיה טוב לילדים, יהיה טוב למשפחה, זה טוב לי. על כל פנים, אל הטבת מצב המשפחה היחידה, שלשם הטבתה התאגדה האומה, הדאגה שלי על המשפחה שלי, אז היא זאת שמעוניינת שתהיה פה מדינה. שהיא הגנה לילדים, לאישה, שפה בקיצור. מה שאני אתקשה לעשות בכוחות עצמי, המדינה תספק לי. והתופעה הזאת זו תופעה טבעית. נמצאת, כמו שהזכרנו, אפילו אצל בעלי חיים. כשם שחיות מדבריות הבודדות בטבען, מתקבצות לפעמים לרגלי צרה משותפת ולמחזה רווח של טרף משותף. טוב, הרב פה לא מצביע על מה שאני אמרתי, על עדר, שזה פשוט ככה בעלי חיים חיים, על פי הרב. הוא אומר שישנם אפילו בעלי חיים בודדים, אז לפעמים יש טרף, אז באזור הטרף אז אתה מוצא גם את הצבועים וגם את התנים וגם את הזאבים וגם את האריות וגם את האיות ודיות ונשרים. כולם חוגגים סביב אותו טרף. כי טרף, אז כולם ביחד. אז האינטרס המשותף או אפשרות הרווח המשותפת היא מלכדת אלה ש... אין הרבה מכנה משותף ביניהם, חוץ מזה. כן. אמרנו שהקשר שלהם הוא כמו כאיש קשר של בנק. כל מי שנמצא בבנק נהנה. אתה קשור עם כל אלה שנמצאים בבנק. כן, אתה קשור עם הפקידים, אתה פוגש שם אנשים שעומדים בתור יחד איתך, אז אתה אומר להם שלום, שאתה לא אומר להם שלום. לכל פנים זה עניין שלך, אבל מה הקשר ביניהם? הבנק. זה קשר ביניהם. למה אתה נמצא שם? אתה רוצה להרוויח. למה הוא נמצא שם? כי הוא רוצה להרוויח. שניכם באותו בנק, והכסף שלכם הולך ועובר את אותם מסלולים. אז יש דברים שמשתפים ביניכם. אז אתה אומר שזה לא דבר שהוא גורם להתלהבות רבה, ואתה לא תצא להשכב במערבים למען הבנק שלך. טוב, כי הבנק לא מספק לך, לא רק כסף הוא מספק לך, אבל הוא מספק לך ביטחון ותעסוקה ובידור לשעות הפנאי, וסיכויים שתשרוד בחיים ממש, אז תגיד, תראה, מוכרחים לספק ביטחון, ומישהו צריך לשכב במערבים לצורך העניין, ואם אין ברירה, אני מוכן לעשות את זה. בתקווה שאני אחזור משם בחיים. כי לפעמים גם אתה מסתכן בחייך בשביל להרוויח את החודשית שלך. אנשים עושים עבודות מסוכנות, יוצאים למסעות, כל מיני דברים אנשים עושים, כי לפעמים אתה משקיע בשביל להרוויח. אז למרות אומרים, תראה, בסוף תיהרג מזה. אני מקווה שלא ארג מזה. אני מניח זה שווה לי. אם זה לא היה שווה לי, לא הייתי עושה. נכון. העיקר, זהו תאגיד. ולפעמים אפשר להלהיב את הציבוריות סביב תאגיד כזה. כבר בקשר לשאלתו של דוד, אז שמענו שיכול להיות שיש פה עוד אלמנטים מעבר למה שאנחנו אומרים פה, אבל מכל מקום, כיוון שאני מעוניין להיות נאמן למה שכתוב פה, אז זה מה שכתוב פה. וזה גם במסגרת מה שכתוב פה, אפשר להבין את הדברים. אפשר להלהיב את הפרטים למען הכלל, כאשר תוודא להם שהתועלת תשוב אליהם. אז תבוסס אהבת האומה בכללה. כן, על כן, בשעה לאומית, ומה היא שעה לאומית? שעת קרב, שעת מלחמה זה שעה לאומית. שם, איך אומרים? לפעמים אומרים, כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם. פתאום נהיים פה אידיאליסטים, ונהיים ברוח, ומשקיעים. בשעת קרב, בשעה לאומית, מה יאמץ את רוח הלוחמים? אימוץ הזכרת המשפחה ואיגודה לפי מצבן הן, הוא ראוי להיות ממכשירי תזזיות הקרב. על כן היו אנשים באות במלחמה ומשותפות עם הבעלים. טוען פה הרב שאני לא יודע, אני לא בקיא בהיסטוריה מספיק, אני מתאר לעצמי שהרב מבין יותר ממני בהיסטוריה, אבל שהיו תופעות כאלה שהיו מביאים את הנשים אל שדה המלחמה, וזאת ברוח שאנחנו מכירים אותה עד עצם היום הזה, אפילו מאזורים מאוד מאוד קרובים אלינו, אפילו מתוך לפעמים רוח שנושבת בתוך מחננו, אנחנו נלחמים על נשינו ועל טפנו. נכון שככה מדברים המנהיגים? אתה חייל, למה אתה לוחם? אתה לוחם למען האמא שלך, אתה לוחם למען הבחורה שלך, אתה לוחם למען הילדים שלך. וכשאתה זוכר אותם, אז אתה לוחם. אם יצטרך עטיפת דמך האחרונה, בתקווה שלא תעשה להם את זה, וטיפחת דמך היא תישאר בך ותחזור הבית, תחזור הביתה בשמחה. אבל סך הכל, על מה נלחמים פה? על המשפחה שלי אני נלחם. אני נלחם בשביל האחים שלי. כל יחיד יש לו את הדמויות העיקרות לו, ולכן הוא יוצא לשדה הקרב. וכשהוא זוכר אותם, אז הוא ילחם כמו אריה. על כן, אימוץ הזכרת המשפחה ואיגודה לפי מצבן הן של אומות העולם, זו עיצה נכונה וראויה ומועילה בשדות הקרב של אומות העולם. הוא ראוי להיות במכשירי זריזות הקרב, זה מה שמעודד להשתדל וללחם בזריזות, בעוצמה נכונה. על כן היו אנשים באות במלחמה ומשותפות עם הבעלים. שוב אני אומר, אני לא יודע בדיוק היסטורית על דוגמה כזאת, אולי מי שמבין בהיסטוריה יודע. מכל מקום, מה שיותר מעניין אותנו זה תכף השלילה שתבוא במשפט הבא. בעם ישראל זה לא כך. לא כאלה חלק יעקב. זאת אומרת, בעם ישראל זה לא כך, כלומר, לא ראוי להיות כך. לא כאלה חלק יעקב. שתכלית מציאות האומה מצד צורתה, מצד נשמתה ואורח חייה, בשביל קדושתה ורוח השם השפוך עליה, זהו האוצר היותר יקר מכל חמדה. זהו החפץ העליון של כל יחיד באומה ושל כל הכלל כולו. זהו הנותן עוז ועטרה להוויית המשפחה עצמה בצביונה המקודש הישראלי. בישראל האוריינטציה הלאומית היא הפוכה לחלוטין. היא בקוטב השני של צורת ההסתכלות על מוסד המדינה והעם. מה שמניע בראש ובראשונה את חפץ הקיום הלאומי בישראל הוא לא הרווחה והטובה האישית והמשפחתית שתבוא על ידי ההתאגדות הלאומית, אלא מה שמחולל את נטיית האחדות בישראל זוהי תכונת החיים העצמית של הציבור, של העם, שבאמצעות המציאות הלאומית מופיעה בחיים, במציאות, בהוויה האלוהות, נצח ישראל. בשביל שתופיע המציאות הזאת של זרם החיים הכללי והנצחי שמחולל את כל היש והכל הוא מופע שלו, כדי שתוכן החיים הזה יוכל להתגלם בצורתו הממשית המלאה בישות חיים היסטורית, לצורך זה צריך שיהיה עם ישראל. כי עם ישראל זה התגלמות הנצח. והנצח, אותו נצח ישראל שלא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם, הוא לא סכום של אנשים פרטיים והאינטרסים שלהם, שמתאגדים ביחד, ואז על ידי שכולנו מתאגדים ביחד, תקבל נצח. כי זה לא נכון. מתמטית זה לא נכון, אתם מבינים? נצח, הסמל המתמטי שלו זה אינסוף. ואינסוף זה לא סכום של מספרים. אז לא הרבה 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 פרטים ביחד בסוף יוצר לך אינסוף. כי אם יש סוף, אז זה לא אינסוף. וכשאנחנו אומרים שתכונת חיי עם ישראל זה נצח, זה לא תכונה שנמצאת בחיי הפרט מצד פרטיותו. כי הפרט הוא דבר כחיד, זאת אומרת, חיי פרט זה עניין של זמן בצורה ודאית. ומכל מקום, זה שאנחנו מסתכלים על אופי החיים ההיסטורי של עם ישראל, ואנחנו יכולים להגיד, עם ישראל לא מתכוון לרדת מעל במת ההיסטוריה. איך אנחנו יודעים שהוא לא מתכוון לרדת מעל במת ההיסטוריה? בגלל היגיון מאוד פשוט, שאומר, אם ההיסטוריה לא הצליחה להכחיד את עם ישראל, אז מה יצליח להכחיד אותו? כי כמעט כימי ההיסטוריה על הארץ, בטח היסטוריה זו הידועה לנו של עם ישראל, אז כמעט בכל שנה יש סיבה חדשה מצוינת לכך שעם ישראל לא ימשיך להיות. פחות או יותר מראשית הווייתו. ברוח פרשיות שבוע אלה, אז היינו אצל פרעו, אז ביקש קם עלינו לחלותינו. ומאז שהוא קם עלינו לחלותינו, לא הראשון, כזכור, היה עוד לפני כן. ומאז, אז הגויים עושים את תפקידם. לא אחד בלבד. ואנחנו פה, והם לא. כי אנחנו עם השם אלה, אנחנו עם הנצח, והם לא. וממילא, לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו, שם צבאות שמו. הוויית החיים של עם ישראל, בכללות דורותיו, זה המופע האלוהי במציאות. זה הבלטת הפן הנצחי והכללי במציאות. והפן הזה הוא תכונה עצמית לחיי עם ישראל. לחיי עם ישראל, מה זה עם ישראל? עם ישראל זה לא אני, זה גם לא אני ואתם. זה אפילו לא כל הבוחרים פה ביחד, אם כי זה דבר שאין להקל בראש, וזו נציגות מאוד מרשימה של עם ישראל. עם ישראל זה עוד הרבה מעבר לזה. עם ישראל זה כוח החיים, המתגלה באומה הזאת בכללות דורותיה. וזה באמת תופעה סוליפסית. אין לה אנלוגיה, אין לה מקבילה במציאות. עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. הרב במקומות אחרים, אז הוא אומר שהכינוי לעם ישראל כעם, זה אולי ביטוי לא הכי מוצלח, כי יש בו קצת הטעיה. כי כשאנחנו לא מכחישים שלישראל יש מימד שבו הוא עם, כמו שאנחנו לא מכחישים שלאדם יש מימד ששמו הוא כף רגל. ומכל מקום להגיד, אתה רואה את כף הרגל, זה האדם. אתה רואה את עם ישראל, זה ישראל. כשאתה מתכוון לממד ההיסטורי הממשי, לא כל שכן, לאחדות כל הבוחרים פה, אתה אומר, זה עם ישראל. אתה מתכוון להגיד שזה לא עם ישראל, כי כף רגלו של אדם זה האדם. ומכל מקום, זה הרבה מעבר לזה. כי עם ישראל באמת, זה האלוהות המתגלה במציאות. זה נשמת העולם. נשמת העולם, נשמת האדם, נשמת התרבות, נשמת כל חי, ההולכת והופכת את כל היש כאורגניות אחת, שהמימד היותר איכותי בעומר החיים ההיסטורי שלו מתגלה בחיים הישראלים. והחיים הישראלים האלה הם בראש ובראשונה מופיעים באומה בכללות דורותיה. שכל דור ודור הוא הולך ומופיע את כוח החיים הזה. וכל משפחה ומשפחה היא הולכת ומגלמת את נצח ישראל הזה. זה פשר הקידושין שככה מתחילים חיי המשפחה בישראל. חופה וקידושין, המקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. מה זה מקדש? מקדש, פירוש המילה קודש בישראל, זה מה ששייך אל המקוריות הנצחית. קדוש זה מה שלעולם קיים, אומרת הגמרא. מה קדוש לעולם קיימים? אף הם הצדיקים לעולם קיימים. למדנו שהקודש זה המימד האמיתי, המהותי, השורשי, הכללי, הנצחי, שכל היש הולך ומשתלשל ממנו, הולך ומופיע אותו, הולך ומפרט אותו. וקודש ישראל השם ראשית תבואתו. נצח ישראל לא ישקר. אני השם לא שניתי, אתם בני יעקב לא חליתם. אלה הם ביטויים שונים של אותו רעיון. כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. אתם הדבקים בהוויה אלוהיכם, חיים כולכם היום. ועוד פסוקים, שמן סתם אתם תוכלו לחשוב אליהם ולהביא אותם. על כל פנים, הרעיון הוא אחד. תוכן החיים של עם ישראל הוא הופעת העניין הכללי, הנצחי, האלוהי של כל היש. למה חשוב שנהיה ביחד? זה חשוב בחשיבות אלוהית, כי אנחנו דבר אחד. זה הרבה לפני שחשבנו על השאלה בשביל מה זה חשוב. אתם מבינים? זה כמו לא הייתה מין אפשרות כזאת, והיינו יכולים לעשות סימולציה קצת, ננסה על גלי הדמיון, ונגיד לרקמות בגופנו, לאיברים בגופנו, למולקולות בגופנו, נגיד והייתה אישיות. אז היה שם דיון. רבותיי, המולקולות, למה אנחנו ביחד? התשובה שם היא לא תהיה, תראה, כשאנחנו ביחד, אז טובים השניים מן האחד, שני מולקולות עטיפים, החוט המשולש שלו ממראי נתק, יהיה לנו רווחים, דיווידנדים, ביטחון קיומי, כלכלי, ביטחוני. לו הייתה אישיות למולקולות, זה היה מטופש אם הן מיונות בצורה כזאת. למה הן ביחד? כי הן דבר אחד. כי מופע של החיים, של האורגן, שהוא דבר אחד. זה פירוש המושג, אתה אחד ושמך אחד, ועמך ישראל גוי אחד בארץ. אחד זאת אומרת אורגני, עניין חי. התוכן האלוהי, הוא יחיד חי העולמים, רוח העולם, נפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא נקרא חי העולם. ככה מסביר לנו הכוזרי מה זה האלוה. הוא המתגלה כנשמת העולם, ונשמת העולם היא מתגלית באותה מגמה כללית ונצחית שמחוללת את העולם ונותנת לו את מגמתו האבולוציונית שהולכת ומשדרגת את כל מערכותיו, שגולת הכותרת שלהם הם המערכות הרוחניות, המוסריות, הערכיות, השכליות, שיכולות להוביל את האדם שהוא גולת הכותרת של המערכת האורגנית ששמה הוויה, קוסמוס, אל איכויות עוד יותר גבוהות מבחינה רוחנית, ערכית, מוסרית, מדעית וכדומה ועוד.
זה גם שאם אתה מסתכל על הפרטים שבו אתה לא רואה קשר שקיים לגבעמים אחרים, פחות קשר. זאת אומרת, אתה מסתכל, יש כל כך הרבה סגלונות כאילו שונים, אתה מסתכל על עמים, בדרך כלל הם, לא יודע, אולי בהסתכלות שלנו, אבל נראה לי ככה, גם בצורה אובייקטיבית אפשר להגיד, יותר הומוגנים, לא?
אתה שואל או אתה מחווה?
נראה לי.
נראה לך מה?
האם מה שאני אומר הוא נכון?
אם אתה מצביע על עובדות, אז...
לא, נראה לי שזה נכון.
גם לי נראה שזה נכון. גם לי נראה שזה נכון. אז מה, רק למה הזכרת לנו את העובדה, העובדה הנכונה?
כי דווקא העם שהוא הכי אחיד, הוא הכי נצחי,
וכאילו... הוא כל כך משונה.
הוא נראה בדיוק הפוך מזה. הוא נראה הכי מפורד והכי... אתה יודע, כולל פרטים שהם לא קשורים אחד לשני, כי בכל תורך הצבא זה... כל העם, אתה רואה אנשים שהם לא... לא נראה קשר
מסוים. בלבלת אותי. אתה הולך לצבא, ושם ממש אנחנו מרגישים שמש אין קשר בינינו.
זה לא דבר רציונלי, כאילו שאתה יכול לחבר את זה עם זה וזה.
א', אני לא עסוק פה עכשיו ברציונליות. אני עסוק עכשיו במציאות. במציאות, האם הרציונליות יכולה לתת אותה? זה לא הנושא שלנו. אני עכשיו מתאר מה יש. והתיאור, יכול להיות שאתה מתאר מימד מציאותי. זה לא רלוונטי לציין אם הוא רציונלי או לא רציונלי. אתה אומר שעל פנינו אז נראה שאנחנו בני גזעים שונים. כי יש כהי אור בינינו ולבנים ומלוכסני עיניים וזה, וכולם יהודים. מה שאולי באמריקה גם כן אתה יכול לראות ככה. המון, הם לא עם, רק תגיד להם את זה.
מה זה משנה, הם לא עם, מה זה משנה?
ת, טוב, אני מבקש לא לגרור אותי עכשיו לנושא הזה. אל תתווכח איתי על זה, תבין, אני לא מסכים מה שאתה אומר, אבל לא מעוניין עכשיו, זה לא הנושא שלנו עכשיו. אז אני לא מעוניין לפתוח דיון על הנושא הזה. אבל כל פנים, אני מסכים שברוב העמים זה לא כל כך, לא שלל גזעים כאלה, אז הם נראים כמין דבר אחד. ובעמנו הקטון, אז זה עושה רושם שזה כן. אז אני חוזר פעם נוספת. אני חושב שציינת פה עובדה עובדתית. רק למה אתה מציף את זה עכשיו כשאנחנו לומדים את זה? מה זה קשור במה שאנחנו עוסקים? אתה מציף את זה ב... אני אגיד לך גם, היום יום, ברגע זה כבר יום שלישי, זה עובדה מציאותית, אבל זה לא רלוונטי למה שאנחנו לומדים פה. מן הסתם אתה התכוונת... לא, אני חושב שאולי יש לך איזה קשר, אתה רוצה להציב את זה בתור קושייה. טוב, אפשר להגיד שאתה מבין, גם אתה מסתכל באורגן גופני, אז שם מה הקשר בין הורמונים לבין עצמות? הם נראים כל כך שונים אחד מהשני. ואם זה, הם דבר אחד. במה הם דבר אחד? כי גם זה הורמונים, הם דבר אחד כמופע של החיים של האדם. ואפילו מחשבות והורמונים, זה דבר אחד. מה הקשר ביניהם? את זה אפשר לצלם. אני יודע, דרך מיקרוסקופ. ואת זה אי אפשר לצלם. על ידי שום דבר. ומכל מקום, זה דבר אחד. מחשבות והורמונים. כי הם שני מופעים של דבר אחד. אז לא בגלל שזה שחור וזה לבן, הסימן שהם לא דבר אחד. ולא הצורה החיצונית זה העניין, אלא אם נצח ישראל מתגלה על ידם. ונצח ישראל הוא דבר אחד. עד רבה, כוח החיים הוא כזה שיכול ותובע את המופע האינדיבידואלי היותר עשיר. ואין פה מין תיאור של עם ישראל שהוא עם אחד, יש פה עניין כללי שמופיע בו, אז ממילא ברור שכולנו אמורים להיות דומים אחד לשני כגרגירי חול או כטיפות מים. זה לא. כי אני מדבר פה על אחדות של אורגניות, כאין אורגניות ביולוגית. כן, לא בדיוק, זה לא בדיוק ביולוגיה, כי נצח זה לא ביולוגיה. אבל מכל מקום, האיכות של החיים נמצאת במשהו חיי החיים, בחיי נצח ישראל. וממילא, זה לא, אנחנו לא אמורים להיות מתפלאים מזה שישנם פרצופים שונים ודעות שונות וכוחות שונים וכישרונות שונים. ועד רבה, בגלל שאנחנו עם כל כך כללי, כל כך נצחי, כל כך אלולי. לכן, כל אחד הוא, אתם מבינים, הישראל נמשלו אמנם לחול, אבל הם גם נשאלו לכוכבים. בעם ישראל, כל אחד, איך אומרים, הוא סטאר. כל אחד הוא עומד בפני עצמו. והערך הוא של כל אחד בפני עצמו, במה שהוא מופיע, את כל צבא השמיים. את כל העניין הכללי. יסוד החיים של עם ישראל הוא לא מתחיל מהפרטים. הוא מתחיל מישות האחדות הכללית. כוח נשמתי, כוח חי, שהצבעתי על עובדות פשוטות והיסטוריות שמוכיחות את הטיעון הזה. על אף שהוא לא טיעון רציונלי במובן פשוט, אבל הוא טיעון מציאותי במובן מאוד כבד של המשמעות של המילה מציאות. כזאת היא המציאות. ככה היא עובדת. ככה ההיסטוריה פועלת. ככה היא מופיעה. בשום צורה אחרת היא לא הופיעה. זו הצורה שהיא מופיעה, וממילא אנחנו צריכים לשים לב לחשבון של, איך נגיד, אחד ועוד אחד, למסקנה של מה שאנחנו אומרים פה עכשיו. כוח החיים של עם ישראל הוא משונה מאוד מאוד מאוד. כהבדל, תסליחו לי אם אני אחזור למילים פשוטות וידועות, בין קודש לחול, בין אור לחושך, כך ההבדל הוא בין ישראל לעמים. הבדל יותר גדול מהבדל שבין בן אדם לבעל חי. גדול הוא ההבדל בין ישראל לעמים, עוד יותר מההבדל שבין אדם לבעל חי. כי זה הבדל של מספרים, אתם מבינים? בני אדם, אז יש להם הרבה אינטליגנציה, הרבה מוסר. ובעלי חיים, יש להם מעט אינטליגנציה וטיפה למוסר. אבל ישראל זה נצח, והעמים זה זמן. נצח, שוב אני אשתמש במתמטיקה, הסמל המתמטי לנצח זה אינסוף. הסמל המתמטי לזמן זה מספר. אין יחס בין מספר לאינסוף. זה לא תוסיף הרבה מספרים, תקבל נצח. זה סוג אחר. עניין אחר לחלוטין. זה לא שינוי כמותי של האיכות השכלית והמוסרית, אלא זה שינוי מהותי. סוג אחר לחלוטין. לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא. שתחליט מציאות האומה מצד צורתה. צורתה של האומה, מה זה צורתה של האומה? יש לנו פה הגדרה של המושג. צורתה כלומר, כאילו כתוב, מצד צורתה כלומר, מצד נשמתה ואורח חייה. יש צורה ויש חומר. החומר זה המופע ההיסטורי הקונקרטי. זה שאתה יכול כמעט לצלם אותו. אתה יכול למשש אותו. מהבחינה ההיסטורית הקונקרטית, זאת שאתה יכול לצלם או למשש, שם אין הבדל כל כך גדול בין ישראל לעמים. כמו שממש אין הבדל מהמימד הזה בין יהודי לגוי. כי בפרטים, אז אין הבדל. או ההבדל הוא, איך נגיד, הוא מאוד 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 נעלם עד שממש לא נראה. זה כמו, איך נגיד, כמין משל כזה, מה ההבדל בין מולקולה של אקליפטוס למולקולה של בעל חי או יהודי? אז בעין בלתי מחומשת, אז אין הבדל. זה נראה, על כל פנים, תראה לי מולקולה של אקליפטוס, מולקולה של בן אדם, אני לא יודע להבדיל ביניהם. זאת אומרת, יכול להיות שביולוג יסתכל שם דרך המיקרוסקופ, אז יגיד, הנה, אתה רואה פה את ה-DNA, הוא פה כזה, פה כזה, זה, 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 זה. בסדר. אבל ברמה של הפרטים, אז הם נראים ממש אותו דבר. אז אתה מסתכל על יהודים וגויים, ברמה של הפרטים, הם נראים ממש אותו דבר. לפעמים, אפילו הם נראים טוב יותר הגויים לפעמים. אבל בחר בנו לא מכל האנשים כתיב. ובאמת היהודי מצד פרטיותו, אין לו שום הבדל בינו לבין שום גוי. הוא מעיד אני אליי שמיים וארץ, בין איש, בין אישה, בין עבד, בין שפחה, בין יהודי, בין נוכרי, ככה מלמד אותנו תנא דבליהו, איש כפי מעשיו, רוח הקודש הורה עליו. ובשפה מודרנית היום אומרים, אין הבדל בין מין, גזע, מעמד, כולם שווים. הערך שלהם נעוץ בהתנהגות שלהם. זה כשאתה דן על הדברים מצד הפרטיות שלהם. אבל כשמברך כל יהודי כל בוקר ברוך שלא עשה אני גוי, זה לא מצד אישיותו הפרטית, אלא מצד מה שכמוסה בנשמתו איזו תכונה של נצח ישראל. כי הוא מסוגל להתחתן וללדת ילדים, וגם הם ילדו ילדים אם יתחתנו, וזרם החיים של נצח ישראל יכול לעבור דרכו. והמציאות הזאת היא נמצאת רק ליהודי ולא לגוי. ולא אמרו העוברים ברכת השם עליכם, מן אלו העוברים, מי אלה העוברים? אלו אומות העולם שעוברים וקלים מן העולם. הגויים, האימפריות, התרבויות, הציביליזציות, הם שאלה של זמן. עם ישראל זה מציאות של נצח. זה לא שאלה בכלל. זו מציאות של נצח. והערך הכללי הזה נמצא בסתר כוח חייו של כל אדם ישראל. מכיר בזה, לא מכיר בזה, מעוניין בזה, לא מעוניין בזה. שמח מזה, עצב מזה, משתדל בעד זה, משתדל נגד זה. זה ממש לא רלוונטי. זה כמו האנושיות שנמצאת בבן אדם. מכיר בזה, לא מכיר בזה, שמח בזה, לא שמח וכו'. זה לא עניין שנעוץ בבחירתך החופשית, בן אדם. אם סגולת האדם תהיה בך או לא. זה לא כתוצאה מההתנהגות שלך. אלא מאחר שאתה בן אדם, אנחנו מצפים שתתנהג כמו בן אדם. מאחר שאתה יהודי, אנחנו מצפים שתתנהג כמו יהודי. אבל יהדותך איננה נעוצה בבחירתך החופשית. זוהי תכונה אינהרנטית, מורשתית, טבעית, שנמצאת בנשמה שלך, בכוח החיים הכללי שאתה נטף ממנו. יש לך בחירה חופשית, ואתה יכול להשתדל בכל מאמצי חייך לבטל את זה. תעשה מספיק מאמצים, תצליח. אם תעשה מספיק מאמצים, אתה יכול גם להצליח לאבד מעצמך את אנושיותך. אם תעשה מספיק מאמצים, אתה גם יכול להתאבד. הבחירה החופשית היא בידך. אתה יכול לעשות איתה דברים מאוד רדיקליים. אבל זה לא נורמלי, וזה מקרה בקצרה לא מומלץ. אין להתאבד, אין לך לאבד את עצמך לדעת, ואין לאבד את דעת עצמך, ואין לך לאבד את מהותך העברית, היהודית, על כן תתנהג כמו עברי, כמו יהודי, כמו ישראלי, באמת. וזה לא ברור שמה שתעשה עם עצמך זה יהיה זה, כמו שגם לא ברור שמה שתעשה עם עצמך זה מה שיבטא את אנושיותך. זה קצת ברור שאם לא תעשה חשבון בעניין, אז הצדדים האנושיים לא יתגלו בך. וסביר שהצדדים הבהמיים שבך והחייתיים שבך, הם יעשו את תפקידם שעות נוספות. ככה ביחס לאיבוד צלם האדם שבך, וככה ביחס לאפשרות שלך לאבד את צלם האלוהים שבך. והאפשרות שלך לאבד את צלם האלוהים שלך הוא עוד מהיר יותר מאפשרותך לאבד את צלם האדם שלך. והוא קל מאוד לאבד את הצלמים האלה. ומאוד לא מומלץ. בכל פנים, הציפייה הטבעית ממך שתתנהג על פי טבעך המהותי, הרוחני, הנשמתי, וזה אותה נקודה כשאתה בן לעם העברי, שמגלם את אופי החיים האלוהי של כללות עמך. זה כל עניין, כל היהדות, כל התורה וכל המצוות. וזה חלק יעקב, שיוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו, השם צבאות שמו. הייחוד של עם ישראל לא מצד המופע החומרי שבו, המופע שאתה יכול למשש אותו, המופע שאתה יכול לצלם אותו, כי שם אתה מבחין בפרטים, לפעמים קבוצות גדולות, אתה יכול לדמיין לעצמך את כל היהודים עומדים בטור אחד ארוך, כל היהודים שהיו ובים ויהיו. אפילו זה, אתה גם יכול לתאר את כל הארמנים שהיו ובים ויהיו. ואפילו בזה ההבדל הוא לא בין אור לחושך, בין קודש לחול. ההבדל הוא לא כל כך תאומי. אבל כשאנחנו מדברים על הבדל מהותי, שאי אפשר לנשום את זה בנשימה אחת, זה הבדל בין אינסוף לסוף, זה לא מצד החומר. זה לא מצד מה שאתה יכול לצלם. זה לא מצד מה שאתה יכול למשש אפילו באיזה מסעת רוח דמיונית כללית כזאת. כמו שניסיתי לפנטז פה עכשיו, לאוזנינו. אלא זה מצד צורתה של האומה. צורתה, כלומר, כוח החיים הנשמתי ואורח חייה. לעם ישראל יש תרבות מאוד ייחודית, והתרבות של עם ישראל זה לא מה שמייצר לנו משרד החינוך, התרבות והספורט, אלא זה מה שמתקבל באומה במסורת רוב דורותיה. זה משהו מאוד מאוד ייחודי. בקצרה, זה נקרא תורה ומצוות. בצורה, בניסוח חד וגס, או גס וחד, איך שאתם רוצים, אבל פשוט ובוטה. זה הייחוד של עם ישראל, כי זה נורמת ההתנהגות של עם ישראל, שחובקת את כללות דורותיו. דיברנו בזה בסוגיות, בהזדמנויות האחרונות, בשיעורים האחרונים. ושוב, הדברים חוזרים, גם בסוגיה הזאת. צורתה של האומה הישראלית, מציאות האומה, מצד צורתה, כלומר, נשמתה של האומה מתבטאת באורח חייה. כי שאל את נפשך, למה התרבות האיטלקית היא התרבות האיטלקית, ולמה התרבות הפורטוגזית היא פורטוגזית וכולי, ולמה התרבות העברית היא תרבות עברית? הלא כולנו בני אדם, לא? אז התשובה שיש איזה כוח נפשי ייחודי בקולקטיב הישראלי, פורטוגזי, סיני וכדומה ועוד, שהוא מאפיין את התרבות הזאת. והוא יוצר את הלוך הנפש הזאת, את הלוך הרוח הזאת, סגנון מוסר, סגנון נהגות, סגנון האסתטיקה, סגנון הערכים, והנורמה של מה שראוי ולא ראוי לעשות. מה גורם את הנורמה שלנו? תכונת החיים שלנו. לעם ישראל יש תכונת חיים ייחודית, ולכן יש לו תרבות ייחודית. אבל תרבות הייחודית היא יוצרת את אורח חייו, מה שהתבטא בסוף באורח חיים, של שולחן ערוך. והאור החיים הזה, זה הנשמה שלנו. זה נשמת האומה, היא יצרה את זה. כמו שיצר את אורח החיים של האיטלקים, נשמתם. זה מה שיצר אותם. על כן, הם חיינו ואורך ימינו, ודבריו חיים וקיימים, נאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים. על אבותינו ועלינו, עלינו ועל דורותינו ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך, ובהם נהגה יומם ולילה, וגם נשמור ולעשות ונקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. כן. לא הבנתי את השאלה. כן. זאת אומרת, הסוג, התכוונתי להגיד, הסוג של עם ישראל הוא משונה מהסוג של העמים. עוד יותר גדול, השינוי יותר בוטה מהשוני שיש בין ברור בצלם, שהוא האדם והגויים, לבין אלה שאין להם צלם, שהם בעלי החיים. ההבדל בין בני אדם לבעלי חיים הוא קטן מן ההבדל שבין ישראל לעמים. וזה באופן נשמתי, כי כוח החיים הוא נצח וזה זמן. אז אמרתי עוד פעם, באופן חיצוני לא רק שאנחנו דומים לעמים, גם אני והמולקולות שלי, על כל פנים לעיניי, אני לא אבחין בין מולקולה שלי למולקולה של אקליפטוס. כשאתה יורד לפרטים, אז אתה לא מבחין שום דבר, אתה מבין? לפעמים אתה צריך פרופורציה להתרחק בשביל להבחין במה שאתה רואה. אם אתם גם את האותיות פה, אני לא אראה אם אני אסתכל עליהם ככה. אז אתה צריך להסתכל על הישות, והישות אתה צריך לתפוס את הצורה שלה. אז הצורה של עם ישראל זה כללותו, וכללותו זה כוח החיים הנשמתי שלו. זה הדבר שהוא באמת, באמת, ללא שום קשר בינו ובין העמים. בפרטים, סוף דבר, אז בסוף אמרנו שעם ישראל הוא גם נקרא עם. אולי אמרנו שזה ביטוי לא כל כך מוצלח, אבל הממד הזה גם קיים שם. והנה אני אומר, לא רק שעם ישראל הוא עם, לעם ישראל בסוף יש מולקולות, והמולקולות של עם ישראל דומים למולקולות של עצים ואבנים. אז בזאת אנחנו דומים לא רק לגויים, אנחנו דומים גם לבעלי חיים, ודומים גם כן לצמחים ולכל דבר. באטומים, אטום של יהודי, אני לא מבין בזה, אבל דומני שאין הבדל בין אטום של יהודי לאטום שנמצא באבן. זה, בזה זה כבר, זה זהה. הסתבר שאני יודע, בסוף המדע התפתח, יגלה שאמרתי משהו פרימיטיבי, אבל ככה אנחנו נגיד לחשוב נכון לרגע. כן.
אני חושב שגם
המערכת עיכול
של
היהודים,
בגלל
שהם שונים
מהם, אז יש להם שונה.
גם מערכת העיכול של לוויתן שונה משל קוף. ושל בינם. שונים, so what? זה אותו דבר. זה לא שינוי מהותי, אתה מבין?